לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומה לפי שעה ליום חמישי י' בסיוון תשע"ח באולפן בני טוקר. חודש הרמדאן שוב כמו בכל שנה החל עם אירועי טרור ופיגועים, חייל אנוש שנפצע מזריקת בלטה עליו על ראשו. אנחנו נשוחח בעניין הזה עם חבר הכנסת מוטי יוגב, חבר ועדת החוץ והביטחון, יש לו גם כמה עצות לתושבים ביהודה ושומרון. גם על המשך הצתת מתעד ודבנים בכפר עציון, נשוחח פה עם ירון רוזנטל, מנהל בית הספר השדה, שתג המחיר שלו הוא להמשיך ולהתיישב במקום. וגם כמובן קורא לממשלת ישראל לטפל בצורה נוקשה יותר בטרור החקלאי. עוד ביום הלן תאונה קשה אתמול אמש בלילה, כאשר במהלכה הצוותים של מגן דוד אדום ואיחוד הצלה שמגיעים לטפל בפצועים נפגעים גם הם על ידי מכונית שלישית. איך זה קורה? נשוחח פה עם נפתלי רוטנברג מאיחוד הצלה קרמל. על רקע המתיחות בין ישראל לטורקיה, ועל אף העניין הזה, פסטיבל יפו שהחל החודש הזה, אתמול עלתה שם הצגה על ידי שחקנים ובמאי טורקי, למרות שטורקיה החרימה, הם הגיעו על דעת עצמם. בעניין הזה נשוחח עם נועם סמל, המנהל האמנותי של הפסטיבל. גם על אירועים אנטישמיים בשוויץ, שם לא מסכימים לקבל יהודים לדירות נופש, משוחח פה עם תמר וולף. אז הנה רבע. חודש הרמדאן החל, וכמו בכל שנה אירועי הטרור בסימן עלייה לצערנו, גם בכבישים, גם מה שאנחנו רואים בכל מיני מקומות, ברמלה מה שהיה הלילה לצערנו. אנחנו משוחחים כעת עם חבר הכנסת מוטי יוגב, חבר ועדת החוץ והביטחון מטעם הבית היהודי. שלום לך.
שלום וברכה.
ובכן, איך אתה רואה כרגע את החודש הזה, שבוא נגיד בינתיים לא עובר ממש בשקט, הרמדאן הנוכחי?
אכן, לצערנו, את חגיהם, הפלסטינים נפלים לטרור ולרצון להרוג. אנחנו, כל מהות חיינו היא לחיים. זה מתבטא גם ביהודה ושומרון עם עלייה מסוימת בהיקפי פיגועי הטרור. ופה צריך לשבח את חיילי צה"ל ואת שירות הביטחון הכללי שעל פיגוע ירי שהיה רק שלשום בבוקר בדרך ליישובים דולב תל מונים, תוך פחות מ-20 שעות נעצרו המבצעים והם בידי כוחותינו, וכך גם בניסיונות בפיגוע וחייל אנוש בגזרת בית לחם. שם חבל שמי שביצעו לא נמצאים כבר שלא בין החיים, אני מקווה שהחייל יהיה בריא בתוך שאר חולי ישראל. כן, התעוררות, ובוודאי שירות הביטחון וצהל נמצאים בכוננות גבוהה יותר, ופה צריך להרתיע ולפגוע בכל מי שמנסה לפגוע בנו. אין דרך אחרת, להעמיק את המודיעין ולהעמיק את העשייה המבצעית.
אתה מרגיש שהדברים הם בשליטה כרגע?
הדברים הם באופן יחסי, בהחלט באחוזים גבוהים מאוד בשליטה ובמאמץ מוגבר. לעתים לא מצליחים, אבל באמת ששירות הביטחון וצהל עובדים יום ולילה, וכך גם בעוטף עזה, כך גם בכל גבולות ישראל, בצפון, ברמת הגולן, בגבול הלבנון, ותפקידנו לסכל ולמנוע את כל מה שהם רוצים לבוא עלינו, גם לסכל לפני כן במודיעין מקדים, וברור שלא תמיד יודעים עד הסוף והכל, ונקווה שיעברו ימים עלינו לטובה.
ולמיטב ידיעתך, בחודש הרמדאן יש יותר כוחות צהל ביהודה ושומרון, או שבגלל המצב בצפון ובדרום השנה, בוא נגיד, התגבור פחות מכל שנה?
זה גם אם מעט אני יודע, אז לא אומר אותו באופן כללי, אבל צהל במקום שבו הוא חש שיש עם התראה או עם, או עם הסלמה, אז הוא בוודאי מגביר את הפעילות, ועיקר כמו שאמרתי את המאמצים ורמת המודיעין ביהודה ושומרון היא באמת גבוהה ברוך השם, ומגביר גם את המאמצים המקדימים לסכל ולעצור, ונקווה שכך יהיה, כי אנחנו יודעים במלוא הצניות, עם כל הכבוד, אנחנו יודעים במלוא הצניות שלא תמיד אנחנו יודעים את הכל לפני, ומצליחים לסכל מחשבה של מחבל בודד או אחר, אבל בהחלט משתדלים בדבר וערים, שוב, לא תמיד מצליחים, נקווה שאכן יצליחו, ובכל מקרה, במקום שבו חס וחלילה מתרחש פיגוע, בהחלט יש מקום להחמרה בהרתעה. אגב, הכלים של ההרתעה עוד לא מומש כפי שצריך, ואני מתכוון על גירוש משפחות מחבלים, חוק שלי שעולה ביום ראשון לוועדת השרים, אני מקווה שהוא יקבל את הגיבוי, שאם לא כן, אז ועדת השרים בעצמה מונעת את הכלי החשוב הזה בתוך יהודה ושומרון, לגרש מיהודה ושומרון ליהודה ושומרון, מצפון שומרון, מג'נין, משפחה של רוצח או של מחבל, תגורש לדרום הר חברון, ולהפך, אין לי ספק, זה כלי הרתעתי משמעותי, כך גם בית המשפט שיפסיק לעכב הריסת בתי מחבלים רוצחים יותר מ-72 שעות, כלי שאלוף פיקוד המרכז ביקש אותו, ואם נדע להיות שם, אז כלי ההרתעה שלנו, ארגז ההרתעה יהיה מלא יותר, ובכך גם נצמצם את הפיגועים העתידיים.
ויש דברים שהאזרחים יכולים אולי לנקוט בזהירות בתקופה הזאת של הרמדאן, בנסיעות, אם בכלל?
אני מציע לאזרחים במציאות הנוכחית לשמור את שגרת חייהם, זה הדבר הכי חזק שיש. אם בכל זאת יש מישהו או מישהי שיש עליהם איזשהו חשש, אז יכולים מנקודה שהיא בטוחה להם יותר לחפש בן זוג לנסיעה או לחפש שני כלי רכב שיסעו בשעות המאוחרות של הלילה, אבל הדברים הללו אין קצה, והמציאות היא כרגע ללא הצעות מיוחדות וממוקדות.
יש אגב ברמדאן גם את הבעיה של התאונות דרכים המפורסמת.
יש את אותה בעיה של נסיעות לאחר האפטר, שהם לעתים, או אל האפטר בסוף הצום, שלעתים בהחלט ללא זהירות נדרשת בדרכים. מזה כן, צדק בשאלתך, יש מקום לתת את הדעת לטרם השקיעה, בשעה שטרם השקיעה לנסיעות שהן לפעמים אינן בזהירות הראויה, ממהרים להגיע למקום סעודת סיום הצום, או בסיומה אם שתו, ממהרים להגיע לנקודת השינה, כי יש השכמה מוקדמת. מזה יש צורך, כן, לנהוג בדרכים בצורה זהירה יותר בשעה שלפני החושך ובשעתיים שלאחר החושך. כן, אז גם זו נקודת
זהירות שלנו, אתה אומר, להיזהר מאותה נהיגה פראית, לראות את הדברים מראש.
נקודה נוספת היא להישמר מהגלבות הידועות של חודש הרמדאן, של בעיקר מעדרי צאן ודברים אחרים, שאנשים רוצים להעניק מתנות לקרוביהם על חשבון הגנבה או הגזלה. גם בנקודה הזאת יש מקום לשמור או להגן, אם זה על עדרי צאן או על דברים אחרים. אבל מעבר לכך, אני מקווה מאוד שיעבור רמדאן לשלום עלינו, על כל ישראל, גם עליהם. בסך הכל זה חג, ואלה שמנצלים אותו לרעה, צריך אכן למקד את הענישה בהם, במשפחותיהם ובבתיהם.
נודה לך דברים, חבר כנסת מוטי יוגב. תודה רבה לך.
תודה רבה.
ניסיון הצתה התרחש הלילה במטע דובדבנים בכפר עציון שבגוש עציון. את הניסיון השני כבר, גם לאחר שהוצת כבר חלק ממטע הדובדבנים כבר קודם לכן במהלך השבוע. אנחנו משוחחים כעת עם ירון רוזנטל, מנהל בית הספר שדה כפר עציון. שלום לך.
שלום לך ושלום למאזינים. זה הניסיון השני ב-24 שעות האחרונות.
בהחלט.
היו למעלה מ-10 ניסיונות בחודש האחרון, מאז שהתחיל הקטיף ומאז שהערבים בעזה התחילו עם הסיפור הזה של האפיפונים, וכנראה נתנו לאחיהם ביהודה ושומרון רעיונות רעים.
אז יש לכם הערכה מי עומד מאחורי הניסיונות החוזרים ונשנים האלה?
ערבים מבית אומר, זה לא הערכה, זה מה שהאנשים אומרים.
עוד פעם? לא שמעתי?
זה לא, לא צריכים הערכה, אנחנו פשוט צריכים לשאול את הגששים של הצבא, והם אומרים שזה ערבים מבית אומר.
מבית אומר. זאת אומרת, יכול להיות שזה אותו אחד, או שזה כל מיני גורמים שם מהכפר?
זה אנחנו לא יודעים.
אז מה אתם מתכוונים לעשות כעת, למעשה? זה נראה שאתם ככה על הכוונת.
אנחנו מתכוונים להמשיך להיאחז באדמה, כי אנחנו עובדים את האדמה הזאת כבר 75 שנה, ואנחנו נמשיך לעבוד אותה גם ב-75 שנה הבאות. שום דבר לא משתנה ביחס שלנו למקום שאנחנו נמצאים בו, ולקשר שלנו לארץ הזאת. וכל ניסיון כזה יעלה בעוד נטייה ובעוד מיר, זה דרכנו. זה התג מחיר שאנחנו אצלנו עושים בכפר עציון.
זאת אומרת, המתה הוא שייך לכפר עציון?
כן, מתה של קיבוץ כפר עציון, מתה הדובדבנים הוותיק שלנו, ואנחנו עובדים אותו כבר הרבה מאוד שנים. זה גם האזור אגב שהיו מתאים בכפר עציון בשנות ה-40. זה המקום שבו נכתבה מגילת הנטייה. זה ממש האזור הקדום ביותר שבו יש מטעים בכפר עציון. ואנחנו לא מתכוונים להפסיק עם הקשר הזה לאדמה ועם עבודת האדמה.
והם הצליחו באמת לעשות נזק רציני?
כן. כן. תראה, עץ טוב דבן שעולה בעץ. הנזק הכספי הוא כ-5,000 שקל. מעבר לזה, הרבה פעמים עושים גם ציוד חקלאי, וכולי וכולי וכולי. אז בסוף יש נזקים גדולים. אבל אנחנו...
כמה עצים נזוקו בהצתה הראשונה ב-24 שעות האחרונות?
למעלה מ-10 עצים. 10 עצים.
זה, מה, הם שפכו שם חומר דליק או שזה מתפשט?
הם שמים צמיגים בוערים מתחת לעצים ואז מדליקים את הצמיגים, אז העצים עולים באש.
וזה לא קצת מדליק שהם מצליחים להגיע לכפר עציון, להניח את הצמיגים הבוערים האלה? זה לא קצת מדליק אתכם?
זה מדליק, אבל אנחנו מי שעסוק בעשייה פחות פנוי לפחות.
זאת אומרת, אתם מעריכים שזה קרה בלילה, בשעות החשיכה?
אנחנו מעריכים שזה קרה בשעות החשיכה, כן, זה קרה בשעות החשיכה, זה בטוח.
כן.
שעות הלילה מוקדמות, אגב, לא באים במוחר.
הבנתי. אז יש לכם עכשיו מה לעשות, לשמור אולי על המקום שזה לא ישנה שוב?
אנחנו שומרים כל הזמן, אבל הבעיה היא שהמטעים שלנו מאוד מרוחקים מהקיבוץ, וממש סמוכים לחסוכה בתומר. ולכן זה קצת בעייתי לשמור על המקום הזה, לשמור על המקום הזה, על כל נקודה 24 שעות ביממה.
אז יש לכם איזה קריאה או בקשה ממישהו במדינה לגבי העניין הזה?
כן, הבקשה שלנו זה לממשלת ישראל, והקריאה שלנו זה לממשלת ישראל, שנתחיל לראות בטרור החקלאי כמכת מדינה, ותפעל בכל האמצעים שעומדים לרשותה, על מנת למגיע את התופעה הזאת. זאת אומרת, העסק הזה, המכה הזאת לא תיפטר עד שלא בממשלה יטפלו בזה בצורה מקיפה. זה אומר גם אמצעי מיגון מטעים, כמו שמגנים בונים תחנות משטרה, ואני מסתירים בכל המקומות, אז שיעשו את זה גם באזורים החקלאיים. זה אומר הענישה משמעותית, זאת אומרת, שר המשפטים צריך להתחיל להסביר לשופטים שפגיעה בעץ צריך להיות כמו שוד, כמו ששוד חמור מגניבה, אז ככה פגיעה בעץ צריכה להיות חמורה מגניבה. כמובן גם יותר כוחות שיטור בשטח. בקיצור, אם המדינה תחליט שמטפלת בזה, העסק הזה היא מוגר. ואם יחסו לזה בתור בעיה של החקלאים, אז החקלאים לבד לא יכולים לטפל בבעיה בצורה מקיפה, בצורה שורשית. אני מעריך שהיום הזה יגיע, אבל לצערנו הרב, למרות שהממשלה היא ממשלת ימין, אז אין לזה ביטוי בשטח מבחינה הזאת, שלא ננקטו צעדים משמעותיים, דרמטיים, אפקטיביים, בחודשים האחרונים, למרות שהתופעה היא תופעה שקיימת בכל הארץ. אם זה היה רק בעיה שקצר מסיר, לא היה לנו לתפור לאף אחד שום דבר. אבל מאחר ומדברנו בעיה לאומית, אז אנחנו חושבים שהטיפול צריך להיות טיפול לאומי.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים, ירון רוזנטל, מנהל בית הספר שדה כפר עציון, תודה רבה לך.
בבקשה, והמלחמה שלנו היא מלחמה בעצם על הארץ הזאת, זה רק קרב אחד, ואנחנו בבית הספר שדה כפר עציון גם, חלק מהמלחמה שלנו זה שאנשים ממשיכים לטייל, והרבה מאוד אנשים באים לטייל ולהתארח בצימרים, וככל שמתקשים אותנו, אז התשובה שלנו זה יותר היחזות. משמעותית, עמוקה, באדמת הסלעים הקשה של גוש עציון. וזה מה שעשינו תמיד, וזה מה שנמשיך לעשות גם בחודשים הקרובים.
אז תודה רבה לך על הדברים, ירון רוזנטל. תודה רבה לך.
להתראות.
תודה. אתמול תאונה קשה על כביש החוף בין חיפה לאטלית, תאונה קשה שבמהלכה גם צוותי החילוץ של ארגון איחוד הצלה שהגיעו למקום כדי לחלץ את הנפגעים נפגעו בעצמה מרכב חולף, בהחלט אירוע קשה. אנחנו משוחחים כעת עם נפתלי רוטנברג, מנהל מרחב כרמל באיחוד הצלה. שלום לך.
שלום וברכה.
אז קודם כל באמת רצינו לשמוע ממך פרטים על מה שקרה אתמול, על ההשתלשלות של הדברים, של האירועים.
עם צוות של אמבולנס איחוד הצלה שהיה במשמרת עם פרמדיק, קיבל קריאה על תאונת דרכים.
מתי? באיזה שעה?
סביב השעה 9:30 בערב. קיבלו דיווח על תאונת דרכים, שהיא דווחה כתאונה קשה בהתחלה, בכביש 2 בין חיפה לאטלית. צוותים של אופנוענים של איחוד הצלה שנתנו מענה ראשוני, והגיעו למקום ראשונים, דיווחו שמדובר בתאונת דרכים קלה, תוך כדי שהגיע אמבולנס של איחוד הצלה לתת את המענה והסיוע, הגיע רכב שלישי שפגע תוך כדי בכלל הצוותים של איחוד הצלה ומגן דוד אדום ושוטרת שהייתה במקום. סך הכל נפגעו בתאונה הזאת כ8 נפגעים, מתוכם 3 מתנדבי איחוד הצלה, שאחד מהם במצב בינוני ושניים במצב קל.
ראיתי באחת הידיעות שדיברו על מישהו שהיה פצוע קשה, זה מה שציינת כרגע שהוא פצוע בינוני?
לא, הפצוע קשה זה ככל הנראה אחד מנהגי הרכב שהיו מעורבים בתאונה הראשונה, שהוא היה בהתחלה פצוע קל בטיפול הראשוני, ולאחר התאונה הנוספת מצבו הוגדר קשה, והוא פונה כשהוא מורדם מונשם. המתנדב שלנו מאיחוד הצלה נפגע בפלג גופו העליון, בגב, עבר במהלך הלילה מספר בדיקות מקיפות, כרגע הוא מורדם ומונשם, וכולנו מתפללים להחלמתו. זה הזמן לבקש מהתושבים להתפלל לרפואת יצחק בן איריס, לרפואה שלמה.
יצחק בן איריס זה מי שהוגדר כפצוע בינוני.
כן.
כן.
שאר המתנדבים הקלים עברו טיפול בבית חולים רמב"ם במהלך הלילה ושוחררו. גם צוותי מגן דוד אדום שנפגעו טופלו אמש במהלך הלילה בבית חולים רמב"ם.
ולגבי עצם האירוע, איך קורה, כמובן בטח שואלים אותך, איך קורה דבר כזה? אתם לא אמורים לחסום את הכביש בתאונת דרכים כדי שלא תהיו חשופים לדבר שכזה?
כל הדברים האלה ייבדקו ויחקרו גם על ידי בוחני התנועה וגם על ידי אגף המבצעים של איחוד הצלה, שאנחנו נערוך תחקיר לאירוע כמובן. כרגע, כמו שציינתי, אנחנו דואגים לשלומם של המתנדבים שנפגעו, אנחנו תומכים בהם בשעות האלה עם בני המשפחות שלהם, וכמובן אנחנו נערוך את התחקיר כמו שצריך על מנת לדעת איך יכול להיות שבתאונת דרכים שמטופלים וסך הכל היה האטה בתנועה, הגיע רכב שלישי ופגע בהם ונפגעו. ראוי לציין שאומנם התאונה היא תאונה קשה, אבל היא הייתה יכולה להיגמר הרבה הרבה מעבר לפצועים, בגלל הרנות של הפרמדיק של איחוד הצלה.
אתה מדבר על התאונה השנייה.
כן, הודות להרנות של הפרמדיק והחובש, שזיהו בשבריר של שנייה, לפי דבריהם, את הרכב שהגיע במהירות לכיוונם, הם צעקו והצוותים פשוט ניסו להתחמק, והם לא קיבלו את המכה ישירה, אלא הם עפו כתוצאה, ייתכן, מפגיעות משניות שנפגעו.
אוקיי, אנחנו לא נפריע בחקירה. כאמור, זה מה שאתה יכול כרגע להגיד לנו על האירוע באמת מוזר הזה וקשה. אנחנו נודה לך על הדברים, נפתלי רוטנברג, מנהל מרחב כרמל באיחוד הצלה. תודה רבה לך.
תודה רבה ויום טוב.
תודה. בימים אלה מתקיים בתל אביב וביפו התיאטרון, פסטיבל התיאטרון הבינלאומי ביפו, ג'אפה פסט, ואתמול הייתה שם, הועלתה הצגת בכורה של טורקיה, כמו עוד מדינות שמשתתפות בפסטיבל הזה, אלא שהפעם באמת בגלל המשבר האחרון מול טורקיה, היה חשש אמיתי שההצגה הזאת תתבטל, הצגה מאחורי העיניים מאת נאוה סמל, זיכרונה לברכה. אנחנו עכשיו מדברים עם נועם סמל, לשעבר מנכ"ל תיאטרון הקאמרי והמנהל האומנותי של פסטיבל התיאטרון הבינלאומי ביפו, מטעם תיאטרון גשר ועיריית תל אביב יפו.
בעלה של נאוה סמל, זיכרונה לברכה, שכתבה את המחזה הילד מאחורי העיניים, שמוצג בכל רחבי העולם, וגם בטורקיה ישנה הפקה מיוחדת שהגיעה באמת אמש ליפו להצגת בכורה.
כמובן, אנחנו כמובן בעלה, זה דבר שתכננו כן. לציין בהמשך.
אוקיי.
ובכן, אז אתה רוצה באמת לספר לנו מה היה עם ההצגה הזאת? אנחנו מבינים שהיה חשש אמיתי שהם לא יוכלו להגיע ל...
אני אספר לך בקצרה, ככה אני אנסה ככה לתמצת את האירועים. ההצגה הועלתה בטורקיה לפני כחצי שנה באיסטנבול, בהפקה של תיאטרון פרטי, שבראשו עומד כמאל בשאר, אומן טורקי גדול מאוד, גם במאי, גם שחקן, גם זמר, שהוא כבר מזה 21 שנה מעלה את המחזה הילד מאחורי העיניים, שכתבה נאוה סמל, הן ברומניה והן בטורקיה בתיאטראות שונים. הוא הכיר את נאוה לפני 21 שנה באיזשהו פסטיבל בעיר עתיקה שנקראת סיביו, ששם הופיעה הקאמרי, והיא הייתה אמורה לתת שם הרצאה על נושא השואה. היא עסקה ברוב חייה וכי יצירתה עסקו בזיכרון השואה, ואז הוא הכיר אותה והיא נתנה לו לקרוא את המחזה הזה שנקרא הילד מאחורי העיניים, והוא נדלק, כמו שהוא אומר, ועיניו דמעו, ומאז נוסרה איזה ברית ביניהם, והוא התחיל לביים ולהפיק את המחזה הזה בכל רחבי רומניה וגם בטורקיה, אבל לא באיסטנבול, גם באנקרה, במקומות אחרים, ובטורקיה, באיסטנבול האחרונה, לפני קצת יותר מחצי שנה, הוא התחיל לדבר על להעלות את זה כמחזה מר. זאת אומרת, זה לא מונודרמה של שחקנית אחת שמספרת את הסיפור, אלא יש שלושה נגנים, ויש רקדן, ויש עוד זמר, ובקיצור, זה הפקה מוזיקלית, מה שנקרא. והוא היה בקשר עם נאוה, ונאוה הייתה לארץ דווי, והיה קשה מאוד להפגיש ביניהם, הוא היה בארץ באוקטובר, השנה האחרונה, והוא היה במסגרת כנס בינלאומי שנקרא ישרא דרמה, ולא יכולנו להפגיש ביניהם, הוא קצת דיבר איתה בטלפון, קצת מיילים, אבל השיחות הלכו והתמעטו, והיא נתנה לו את ברכת הדרך להפוך את זה למין מיני מחזמר כזה, מין הפקה מוזיקלית, וכך נולדה לה הפקה שנקראת בטורקיה מאחורי העיניים, באישורה של נאוה, הורידו את הפסקה הילד מאחורי העיניים, כהפקה מוזיקלית באיסטנבול, ואני סיפרתי על ההפקה הזאת לקולגות שלי בתיאטרון גשר, גם ללנה קרנדלין שהיא המנכלית, וגם לרועי חן שהוא הדרמטוג הראשי של גשר, ואמרו, הסתכלו על הוידאו, אמרו בוא נביא את זה מטורקיה, והתחלנו לטפל ולהביא את זה מטורקיה לישראל, כשהיו לנו כמה וכמה פגישות עם אנשי השגרירות הטורקית, ובסוף גם הייתה לנו פגישה עם השגריר הטורקי בעצמו. ונציג השגרירות הטורקית גם היה במסיבת עיתונאים לפני כחודש ימים, שהייתה בתוך תיאטרון גשר במעמד ראש עיריית תל אביב יפו מרון חולדאי, שהיה אורח הכבוד של מסיבת העיתונאים, גם נציג השגרירות או סגן השגריר היה באירוע, כשהכל היה טוב ויפה. ואז פרצו להם המאורעות ברצועת עזה, על גבול עזה, על הגדר, עם כל מה שמשתמע מכך, והיחסים בין ישראל לטורקיה עלו על סרטון, ובהסכם המקורי בינינו לבין הטורקים היה מוסכם שהטיסות מאיסטנבול לתל אביב ובחזרה תהיינה על חשבון ממשלת טורקיה. דהיינו, הם נותנים חסות, והשגריר הטורקי היה אמור להיות אורח הכבוד אמש בהצגה, והייתה צריכה להיות קבלת פנים משותפת של פסטיבל התיאטרון הבינלאומי של יפו ושגרירות טורקיה ביחד, עם אורחים משותפים, גם שוריינו להם 10 מקומות כדי שיוכלו להביא את האחמים שלהם. בקיצור, הקצר החל מבחינתנו ביום חמישי האחרון, כשהודיעו לנו באופן רשמי משגרירות טורקיה שהם מסירים את חסותם ואת אחריותם הפיננסית להפקה הטורקית שתגיע לישראל. אני להמשיך או לעצור?
כן, אז בעצם איך הצלחתם בכל זאת להביא לכך שההצגה תעלה אתמול?
אז ביום חמישי האחרון אני דיברתי בטלפון עם כמאל בשאר, שהוא המנהיג המוביל של כל הקבוצה הזאת, והוא אמר לי שהוא מוכן לבוא, ובלבד שנכסה את הוצאות הטיסה שלהם, ואמרתי כמובן, אבל האם אתם תסכימו לבוא למרות כל המצב? הוא אמר, תן לי שעה לבדוק עם כל החברים שלי, לקח שעה, אחרי שעה הודיע לי, כולם מסכימים לבוא, ואנחנו, אם תממנו לנו את הטיסה, אנחנו באים. מצאתי תורם, שהחליט לתרום, תורם פרטי, מאגודת ידידי גשר, והתורם הזה נתן את מה שנתן את הסכמתו לחסות את עלות הטיסה, וביום, היום יום חמישי, ביום שלישי, הם היו אמורים לנחות פה בשעה 14:00, ואכן נחתו, בסביבות 13:30, כל חברי המשלחת הטורקית, למעט בן אדם אחד, הזמר. יש בהצגה גם זמר ששר כמה שירים, גם כתב את המוזיקה של השירים. בקיצור, הזמר הזה לא הגיע, כי הוא זמר מאוד פופולרי בטורקיה, והמרגן שלו, המנהל שלו, לא הבנתי בדיוק מי, אמר לו שיגרם לו נזק בלתי הפיך אם יבוא לכאן, לישראל, והוא נסוג, קיבל רגליים קרות, אין לי מושג בדיוק מה היה שם, כי הם לא מספרים לי בדיוק, אבל הם הגיעו בלעדיו, והבמאי והמנהל האומנותי של הלהקה הטורקית אמר לי בטלפון משדה התעופה עוד, אל תדאג נועם, הכל יהיה בסדר, אני אמלא את מקומו, אני יודע לשיר לא פחות טוב ממנו, אני גם פיגורה בטורקיה יותר ממנו.
אתה מדבר על כמאל, שהוא ישיר?
כמאל בשאר, כמאל בשאר, כן, קוראים לו כמאל בשאר. והוא אכן אתמול הופיע, הוא גם אמר שהוא מעלה את ההצגה הזאת בהשתתפותו, כי הוא מאוד מאוד נקשר בעבותות של קשר תרבותי ומיוחד במינו עם נאוה אשתי, נאוה סמל, והוא מקדיש לה את ההצגה הערב אתמול, וגם זה כבוד בשבילו להופיע פה בישראל על האדמה שבה נכתבה ההצגה הזאת, המחזה הזה. ועוד מעט אני אספר לך בכמה מילים במה עוסק המחזה, אבל לפני הכל ההצגה התקיימה במעמד של מכובדים מאוד מאוד מאוד, בעיקר מעולם התרבות הישראלית, הרבה שחקנים וזמרים, אנשי תיאטרון, אנשי רוח ואנשי תרבות, ויוצאי קהילה יהודית הטורקית גם כן היו, אנשים יהודים טורקים שמדברים טורקית, שהבינו מה מדברים, לא היו צריכים לקרוא את הכיתוביות, מה שנקרא סרטייטלס. אז על גבי הכיתוביות היה הטקסט הנפלא של נאוה, שנכתב ב-1987 בחיפה, בעת שאני הייתי מנכ״ל תיאטרון חיפה, ונאוה הייתה אשתי ואיתי, והיא כתבה את המחזה הזה בדם ליבה, כמו שאומרים. המחזה מספר על אמא.
המחזה במקור אתה אומר נקרא ילד מאחורי העיניים.
לא כן? ילד, הילד, הילד מאחורי העיניים. הילד. כן. במקור. הם שינו את זה למאחורי העיניים, כן. ויותר הדגישו משהו אחר. הדגישו יותר. והמחזה מספר על אמא, יהודיה, ישראלית, שנולד לילד הראשון, הילד הראשון בחייה. והילד לא עלינו, סובל מתסמונת דאון. וכל החברים והחברות וחלק גם מהאחיות, המחזה, אני מדבר על המחזה, זה מחזה דמיוני, זה לא מציאותי. אומרים לה, כדאי לך לתת לו למות, כאילו, להביא אותו לידי מיטה באיזושהי צורה, והיא לא מסכימה. ואחרי 3 ימים שהיא לא בקשר איתו, היא מתחילה להיפתח אליו, להיפגש איתו, להעניק אותו. היא מספרת כל מה שקרה לה בשש השנים, כי אנחנו נמצאים ביום הראשון שהיא שולחת אותו לבד לבית הספר, כיתה א'. אותו ילד שנקרא יותם במחזה, לאישה קוראים מיכל קרמון, הם לא שינו את השמות, השמות הם ישראלים. המחזה מתרחש על הקרמל, מדברים על חיפה, העיר היפה, מדברים על הקרמל, מדברים על בית החולים שנמצא בחיפה, זאת אומרת, הכל זה לוקלי כאילו נמצא בארץ, אבל כמובן בטורקית. והיא מלווה את כל חיי, היא מספרת את כל חייה עם הילד הזה מיום שהוא נולד, על רקע יחסים גם בינה לבין בעלה, שהוא בעד לחבק את הילד ולגדל אותו ולאהוב אותו, אבל כמובן סובל יחד איתה מכל מה שקורה עם היחס של הסביבה כלפי הילד החריג. בקיצור, זאת עלילת המחזה פחות או יותר, ואנחנו מתקדם ויש עליות וירידות, והילד מפגישים אותו עם הסבתא, והסבתא היא ניצולת שואה וכל מה שקורה, והסבתא מאוד גאה בנכד שלה ונותנת לו את הגיבוי. מחזה מאוד מרגש, רוב הקהל אתמול דמה, אפשר לומר, גם בגלל עלילת המחזה וגם בגלל שמדובר בנב הסמל, שחלק גדול מהנוכחים אתמול באולם היו גם בני משפחתנו הענפה וגם אנשים מעולם התרבות שהכירו אותה מאוד מאוד עד לפני 5.5 חודשים שהלכה לעולמה. זהו.
חבל שהיא לא השתתפה.
נכון, חבל, לא שחתה, נכון.
והוא אמר באופן אישי הבמאי עוד כמה דברים ככה?
לא, הוא דיבר, הוא לא דיבר הרבה, הוא דיבר בתקשורת, ראיתי שראינו אותו בארץ, אתה יכול להסתכל בגלריה, היום יש כתבה גדולה מאוד, אז הוא דיבר על זה שאומנות ותרבות צריכה להיות קשר בין בני אדם, וזה לא שייך פוליטיקה ולא להכניס פוליטיקה, ואנחנו באמת השתדלנו כמה שפחות להתקרב לעניין הפוליטי בעניין הזה, ולעשות פה מחווה אומנותית אנושית. הם הופיעו אתמול, הם יופיעו הערב ב8:30 בערב בתיאטרון יפו, ומחר בצהריים, וחוזרים במוצאי שבת לטורקיה. זהו.
אוקיי, אנחנו מודים לך ששיתפת אותנו בדברים.
נתתי לך כמה שרצית, מה?
אנחנו מודים לך ששיתפת אותנו בסיפור הזה.
תודה רבה, זה פעם ראשונה שאני מתעיין לערוץ 7, אז אני עשיתי חורה.
נקווה שזה לא יהיה פעם היחידה.
אני אשמח לדבר איתכם.
אז נודה לך על הדברים, נועם סמל, תודה רבה לך. תודה רבה לך על הדברים.
ביי ביי.